הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש.
היי, אנחנו בעוד פרק של הפודקאסט היחידה. אני עורכת דין מירי יעקב גביש. הפודקאסט הזה מוקדש לחיילים ולמתגייסים, להורים שלהם, למשפחות שלהם, לכל מה שרציתם לדעת על השירות הצבאי. אם יש לכם איזשהו קושי מול המערכת, קושי בירוקרטי או אחר, אנחנו פה כדי לעזור לכם וכדי לתת לכם את הידע בשביל להתמודד עם המערכת הזאת. פודקאסט היחידה, בואו נתחיל. היי, תודה שהצטרפתם אלינו לפרק נוסף של פודקאסט היחידה. אני עורכת דין מירי יעקב גביש. אנחנו בעונה השנייה של היחידה, והיום יש לי הכבוד הגדול לארח שתי תצפיתניות, את זיו נווה וזוהר כץ, נכון? שתיכם משרתות בשני מוצבים שונים.
נכון.
ועוד מעט באמת כל אחת תספר את הסיפור שלה. זיו, את התגייסת בעצם ממש באוקטובר של 2023, קצת שבועיים אחרי שפרצה המלחמה.
נכון.
נכון? וזוהר, את כבר היית חיילת חסית מנוסה ותצפיתנית.
הגעתי קצת לפני זה לחמ"ל, התגייסתי חצי שנה לפני תחילת המלחמה.
כן, ממש בקרם שלום, בסמוך לכל הבלגן.
כן.
אני אשמח שתספרי לנו איפה זה תפס אותך, 7 באוקטובר, איפה היית בעצם?
אני ב-7 באוקטובר הייתי בבסיס, במוצב קרם שלום, בחמ"ל, ישבתי, יש לנו כזה החלפה באמצע המשמרת, אז 6:30 בבוקר, אני גם ממש ישבתי על העמדה כשהכל התחיל.
ומה קרה? את יכולה לספר לנו קצת מה היה ברגעים האלה?
זה התחיל מצבע אדום בכל המוצב, הבנות שהיו בחמל נשארו בפנים, זה מבחינתנו המקום הכי מוגן להיות בו בצבע אדום. הבנות שהיו במגורים בשעות שינה רצו לחמל, הוא גם המקום שהיה הכי מוגן קרוב למגורים שלנו. אז דבר ראשון שאני זוכרת מאותו בוקר זה את הצבע האדום, את הבומים, ממש כולן הגיעו לחמל, ואז התחלנו לסרוק את הגדר, התחלנו לחפש זיהויים, בעצם הבנו, התכוננו לפני, ידענו שצבע אדום זה כנראה השכה למשהו אחר שעתיד לקרות, וברגע שזיהינו את הצבע האדום, התחלנו לסרוק את הגדר, לראות מה נזהה, וזיהינו חוליית מחבלים ועוד חוליית מחבלים, ממש כזה לאורך כל הגדר.
ואתם בעצם רואות שהם הולכים ומתקרבים במהירות אליכם.
כן.
ומי היה באמת בחמל חוץ מכם התצפיתניות?
היינו המשמרת, היו הסמלת והמפקדת שתפסו חמל, תפסו גזרה באותו זמן. ובעצם ברגע שאנחנו מזהות, אנחנו מתחילות להכריז בקשר על כל הדברים שאנחנו מזהות, להדכן את הכוחות בשטח, מה אנחנו רואות ואיפה, להכווין אותם לנקודה. ובהתחלה, כאילו, זה מה שעשינו.
כן, בהתחלה אני מניחה שגם פעלתם מתוך ההכשרה שעברתם ודי על אוטומט. אבל מה עושים ברגעים שרואים שהדברים לא מתנהלים באמת לפי מה שסיפרו בהכשרה, ומחבלים הולכים ומתקרבים אליכם פיזית? ומה עושים ברגעים האלה? כי אני מניחה שאתם לא כל אחת מצוידת בנשק ו...
לאף אחת מאיתנו לא היה נשק באותו בוקר, לאף אחת מהתצפיתניות, לא למפקדת, לא הסמלת. אנחנו עשינו את התפקיד שלנו בהתחלה, עדכנו את הכוחות, גם כשראינו אותם מתקדמים למוצבים, מתקדמים לקיבוצים, המשכנו להכריז בכוח ולהדכן אותו על כל התקדמות שזיהינו. באיזשהו שלב, את מרגישה שזה לא אירוע רגיל, את מרגישה שזה משהו שונה, ועדיין מבינה שבסוף זה התפקיד שלך להמשיך לתפקד ולהמשיך להדכן את הכוח, כי אם אני לא אדכן אותו, אז הוא לא ידע מה קורה בגזרה, וכאילו אם את צריכה רגע לנשום, אז חברה תבוא ותחליף אותך לרגע בעמדה, בשביל שיהיה לך את השנייה הזאת לקחת אוויר ולחזור לעמדה, כי בסוף מה שאת רוצה לעשות באותה סיטואציה, זה על העמדה כדי לעזור, כדי להרגיש כן. שאת באמת עושה את התפקיד שלך.
כמה בנות הייתם שם בחמל הזה?
היינו הבנות שיושבות עמדה, מפקדת סמלת, היו כמה חופפות מהמחזור האחרון שהגיעו יומיים לפני לבסיס, היינו באותה שבת ממש 15 בנות.
כולל אלה שהיו במגורים וקפצו לחמל.
כן.
ומה באמת המרחק בין החמל, המרחק הפיזי בין החמל לגדר ולכל מה שהיה?
המרחק של המוצב שלנו הוא כמה קילומטרים מהגדר, לא מהמוצבים הממש קרובים, יש גם קיבוצים יותר קרובים מאיתנו, אבל כן בעוטף, בטווח של הקילומטרים הבודדים מהגדר. הם הגיעו גם אלינו, קודם ראינו אותם מגיעים לקיבוצים, בגזרה למוצבים היותר קרובים.
ואז באיזשהו שלב... כמה זמן לקח באמת עד שהם הגיעו אליכם?
אלינו הם הגיעו בשבע ורבע בבוקר, 45 דקות בערך אחרי שהכל התחיל. בעצם זיהו במצלמות שנמצאות בכניסה למוצב שהם הגיעו. ואז כאילו גם זיהינו את זה מהמצלמה והבנו שהם מגיעים. החמל שלנו גם נמצא ממש ממש בכניסה למוצב. בשלב הזה גם לא היו לנו כבר את כל המצלמות, הם התחילו לצלוף לנו במצלמות, בעצם להרוס לי את היכולת לעשות את התפקיד, כי אם אני לא רואה מה קורה בגזרה, אז אני איך לעזור. וכשהם היו כבר ממש מחוץ לחמל, אז ביקשו אישור מהסמך מפעי להפקיר, והפקרנו את המעט מצלמות שעוד נשארו עומדות, והתחבנו בחמל כשאנחנו כבר שומעות אותם יורים על הדלתות.
מה עובר בראש בכאלה רגעים? אתם יושבות 15 בנות בחמל, בלי נשקים, גם למפקדות אין נשק. מי מגן עליכם?
הלוחמים שהיו במוצב, סיירת נחל, תפסו אצלנו ובמוצב ליד באותה שבת, ומצד אחד את מרגישה פחד כמו שלא הרגש בחיים, כמו שלא דמיין שאי פעם תרגישי, מצד שני, את גם שומעת כל הזמן בקשר, ושומעת טנקים בחוץ, ושומעת את חיל האוויר בחוץ, ואת יודעת שיש כוחות ויש חיילים בדרך אלייך. אז מצד אחד פחד, מצד שני, את גם שומעת מצד אחד ירי מחבלים, מצד שני, את מבינה שיש שם גם ירי כוחותינו.
כשאת אומרת שהתחבאתם בחמל, איפה אפשר להתחבא? כי אני מניחה שזה... חדר גדול, שאיפה מתחבאים? מתחבאים בארונות? איפה מתחבאים?
התחבאנו מאחורי העמדות. בכנות שזה לא באמת מקום כל כך מוגן, אני חושבת שזה בעיקר היה לתחושה בשבילנו להרגיש שאת לא עומדת באמצע החמל, את כן קצת יותר כזה מוסתרת. כל הלוחמים החמושים שהיו בחמל יצאו החוצה להילחם ברגע שהבינו שהם במוצב, נשאר לוחם אחד חמוש בתוך החמל להגן למקרה שתהיה פריצה לבפנים, וכל השאר יצאו החוצה.
וואו, לוחם אחד שמגן על 15 בנות.
כן.
אני בטוחה שזה רגעים קשים שעברו, שלא יודעים מה יהיה ואם יוצאים מזה. היו בנות שנפגעו בחמל?
אצלנו אף אחת לא נפגעה. הם לא הצליחו להיכנס לתוך המוצב. היו מספיק לוחמים בחוץ שהצליחו למנוע מהם להיכנס למוצב ולבנות שהיו בפנים. אבל אני, כאילו זה... גם מצד אחד היה שם את הפחד, מצד שני גם מאוד ניסינו להחזיק אחת את השנייה ולעזור אחת את השנייה, והיו בנות שהתעלפו, ועדיין כאילו מישהי מתעלפת וכולן בסביבה וואו. מחזיקות אותה ועוזרות לה, וכן.
מטורף, זה פשוט, כמו שאומרים, אם לא היית שם, לא יכול להבין מה היה ומה כן. עברתם. איך חוזרים לתפקד ביום שאחרי? צריך להמשיך אחר כך ולעשות את אותו תפקיד.
נכון. אצלנו גם בגלל שאני במוצב שיושב על משולש גבולות של ישראל, עזה, מצרים, אז יש לנו גם מצלמות שצופות יותר לכיוון של מצרים, ובכל העוטף זה המצלמות היחידות שלא נפלו באותו יום, וממש כאילו תוך כדי שיש עוד מחבלים במוצב, בנות כבר חזרו לה, יש את המצלמות האלה שצופות על מצרים ועדיין להיעזר בהן. וברגעים האלה את מרגישה את המשמעות של התפקיד שלך, ויודעת שבסוף עדיין יש מחבלים מסתובבים, ועדיין יש כוחות שמנסים להגיע למוצבים, והתפקיד שלך כרגע זה לאגור את כל האנרגיות שיש לך, ואת המצלמות שיש לך, ולעשות העבודה שלך, ולנסות לעזור. אז ממש כאילו, תוך כדי ירי בבסיס, בנות כבר כאילו חזרו לשבת על העמדה ולהמשיך לזהות.
מאור, זה מדהים, זה באמת מדהים בעיניי, ואתם ראויות לכל הערכה. ועדיין לא עוברות מחשבות בראש של, סליחה על הביטוי, להזזל עם זה, אני לא יכולה להמשיך ולסכן את עצמי, אף אחד לא ממש מגן עליי עם מה שקרה, אין לי נשק, אין לי איך להגן על עצמי, ואני לא רוצה לעשות את זה יותר.
לי אישית המחשבות האלה הגיעו הרבה אחרי, ברמת כמה חודשים אחרי. אני זוכרת שדיברנו על זה כל הבנות ממש בשבוע הראשון, אנחנו פעם ראשונה שיצאנו הביתה השבוע וחצי אחרי, ואני זוכרת שדיברנו על זה בינינו, שאנחנו צריכות רגע איזה שבוע בבית לנקות הראש, ואנחנו חוזרות. אנחנו חד משמעית חוזרות, כי את יודעת שבאיזשהו מובן בבית, את תשבי ולא תעשי כלום, ותשמעי חדשות, ותדעי שקורים דברים, אבל לא באמת תעשי משהו, ובבסיס את עוזרת, בבסיס את עושה שינוי, את מנסה להגן. אז בהתחלה כמעט כולן חזרו, היו מעטות מאוד, שהחליטו שהן לא מסוגלות. לי כמה חודשים אחרי כבר נהיה יותר קשה, לאט לאט גם בנות השתחררו ונשארו מעט בנות שעברו איתי את אותו יום. ועדיין היה לי ברור שתפקיד אני לא עוברת, כי אני מבחינתי החמל והבסיס הזה הפך להיות בית, וכשאני אשתחרר זה יהיה רק מהחמל הזה ורק מהמוצב הזה, ואני לא רוצה לסיים את השירות שלי בשום מקום אחר. היו לי קצת מחשבות על לעשות קיצור שירות, אבל בסוף אני רוצה להאמין שאני מסוגלת לסיים את השנתיים שירות האלה, גם בשביל להוכיח לעצמי שאני יכולה, וגם כי החמל והגזרה עדיין צריכים אותי, ואני עדיין מרגישה שאני משמעותית שם, ושאני יכולה לעזור. ובסוף, בעיניי המחשבות האלה מנצחות כל מחשבות אחרות.
זה באמת מדהים, הכוחות האלה שלך ושל התצפיתניות האחרות, וגם אחת הדרכים להתמודד באמת עם מצבים ועם אירועים קשים ועם טראומות, זה באמת לחזור ולאותו מקום ולהמשיך ולתפקד.
היחידה, עורכת הדין מירי יעקב גביש עם כל מה שצריך לדעת כשעולים על מדים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
היה איזשהו מענה, איזשהו ליווי שקיבלתם בהיבט הרגשי? היו שיחות שעשו לכם, עזרה שקיבלתם?
היה ליווי בהתחלה של ימים ממוקדים לכל הבנות של אוגדת עזה. בבסיס אחר שלא קרוב בכלל לקו האש, ימים שמצד אחד היו גם כזה לכיף ובשבילנו והופעות ודברים כאילו לעשות כיף, מצד שני גם שיחות עם קבנים ועובדים סוציאליים ולנסות לדבר ולהקל את מה שקרה. ואז גם אחרי זה מי שהרגישה שצריכה יותר אז פנתה לקבן. יש כאלה שהרגישו שהן צריכות את זה יותר, יש כאלה שפחות, אבל, כן. אבל למי שהייתה צריכה היה מענה.
ניתן המענה.
כן.
את בעצם התחלת את השירות שלך כמה חודשים לפני המלחמה. היו איזה שהם סימנים, דברים, כי דובר הרבה על זה שהיו התראות של תצפיתניות, של בלונאים, שדיברו על מה שהיה, שרואים מערכות ליד הגדר, שרואים אימונים. היו דברים כאלה לפני והתראתם עליהם?
היו זיהויים חריגים. אני הגעתי לחמל, עליתי לקו בסוף יוני 23. ישבתי משמרות חודשיים לפני, עברתי חפיפה בתחילת אוגוסט, ואני זוכרת שמאוד היה דיבור גם על כל הדברים היותר מוזרים מבדרך כלל שמזהים בגזרה, וגם אני זוכרת איזה פעם אחת לדעתי פחות מחודש לפני שאמרתי לאמא, תכף מתחיל מבצע. כאילו אף אחד לא חשב שזה יהיה ברמת המלחמה, אבל לכולנו היה ברור
שיש משהו
שתכף
חריג.
מתחיל משהו, כן.
משהו חריג. והעברתם את זה מן הסתם הלאה כחלק מהתפקיד שלכם.
כן.
ולא עברה המחשבה של, רגע, אבל אנחנו אמרנו ואנחנו התרענו ואף אחד לא התייחס.
בסוף התפקיד שלי, ברגע שאני מזהה משהו מוזר, זה להעביר את המידע הזה הלאה. להעביר אותו למפקדות שלי, להעביר אותו למודיעין, ואין לי מושג מה קורה עם המידע הזה אחרי זה. אני לא יודעת אם הוא עובר, למי הוא מגיע, מי לוקח אותו ברצינות, מי לא, אין לי מושג לאן המידע הזה מגיע. עשינו את התפקיד שלנו גם לפני השביעי וגם אחרי השביעי, עדיין, גם לפני, גם היום, כשאנחנו מזהות משהו מוזר, אנחנו מעבירות את המידע. אין לי באמת דרך לדעת לאן הוא מגיע משם.
כן. ואני מניחה ששמעת לא מעט על זה שבאמת מאז שהתחילה המלחמה, האמת שזה היה לכאן ולכאן, היו מקרים שבנות שהוצבו ושובצו בתפקיד תצפיתניות שסרבו בתוקף ללכת לתפקיד, ולעומתן היו כאלה שההפך שמאוד ביקשו ורצו והבינו את החשיבות של התפקיד. כמובן שיותר שמענו על אלה שלא רצו וסרבו. מה יש לך להגיד לאותם בנות שהיום משפצים אותם לתפקיד הזה כתצפיתנית וממש חוששות, או לאותם הורים שהבת שלהם שופצה בתפקיד ומאוד חוששים שהיא תלך ותעשה אותו?
גם לפני השביעי, זה תפקיד שהרבה בנות לא רצו להתגייס אליו, ואני זוכרת שכל מחזור מחדש היה מתגייס, דיברנו על כמה בנות סירבו וכמה בנות הגיעו לתפקיד. אז זה סיפור שהיה כבר לפני, כי אני באמת חושבת שזה תפקיד שלא מכירים אותו מבחוץ. אני זוכרת לפני שהתגייסתי, שניסיתי לדבר עם אנשים שהיו בתפקיד, שמכירים מישהו שהיה בתפקיד. כזה שמעתי קצת משפטים פה, קצת משפטים פה, אבל את לא באמת מבינה התפקיד. את שומעת כזה כל מיני סטיגמות שומעים עליו שמסתובבות בחוץ, ואת בטוחה שזה תפקיד מזעזע. גם יש אצלנו קטע כזה, כשמישהי משתחררת, אז היא מקריאה כזה מכתב שחרור, וכולן מתחילות את המשפט, וגם אני בכיתי כשקיבלתי שיבוץ של תצפיתנית. כאילו זה משהו שהוא גם מאוד מדובר בתחילת ההכשרה, ואני חושבת שבסוף גם אני התכוונתי כאילו ללכת לקצין מיון בבקום ולהחליף שיבוץ. אני לא התכוונתי להגיע לתפקיד הזה. אבל אני באמת חושבת שזה תפקיד שברגע שמגיעים אליו מתאהבים, כבר מההכשרה הדעה שלך מתחילה להשתנות, ובכלל כשאת מגיעה לחמל ופוגשת את הבנות וחובה את המקום וחובה את התפקיד, זה תפקיד שעד שלא חווים אותו באמת לא מבינים אותו, ותוך באמת זמן מאוד מאוד קצר המקום נכנס ללב, האנשים נכנסים ללב, ואת מבינה את המשמעות של התפקיד ושל מה שאת עושה, ואני מבינה את הפחד מהתפקיד, ואני מבינה את הרצון לא להתגייס אליו, אבל אני באמת חושבת שמה ששומעים עליו מבחוץ זה לא נכון, זה לא כל מה שיש לתפקיד, הוא הרבה יותר מזה, הרבה גם ממה ששומעים בחוץ הוא בכלל לא נכון.
כן, למשל, אני שומעת הרבה, גם מכאלה שמגיעים אלינו, שמה, אני עכשיו, יש לי הפרעת קשב וריכוז, אני לא יכולה לשבת עכשיו שעות מול מסך ולא לזיז את העיניים, וזה כאילו מה שאני אמורה לעשות כל היום.
הרבה מהבנות שמגיעות לתפקיד הזה, יש להן קשב וריכוז, והן מתאהבות בו, והן עושות העבודה שלהן לא פחות טוב מאף אחת אחרת, והן מצליחות לשבת משמרות, ובסוף זה לא שאת יושבת ארבע משמרות בלי להסיט מבט. את יושבת, ותוך כדי מדברת עם חברות, ואת צוחקת איתן, ואתן מתחילות לשיר בחמל ולספר לה אחת לשנייה סיפורים על מה עשיתן בבית ומה התכנונים ליציאה הקרובה, ובסוף את כן יושבת משמרת ועושה את התפקיד שלך, אבל זה לא שכל אחת יושבת בשקט במקום של 4 שעות בלי לעשות כלום, ובעיניי קשב וריכוז זה לגמרי משהו שאפשרי בתפקיד הזה.
כן, זה באמת טוב וחשוב שאת מעלה את הדברים האלה, כי באמת הרבה לא מודעים למה שקורה בחמל, ובמיוחד מאז השביעי, את צודקת בזה שגם לפני השביעי הרבה לא רצו ושמעו תצפיתנית ועשו הכל בשביל לא להיות בתפקיד, ואחרי השביעי זה יתגבר העניין הזה, ואני חושבת שזה חשוב לשמוע את הצד שלכם בתפקיד הזה, ומה קורה בשטח למעשה.
כן, אני חושבת שגם זה נכון שהתגבר הסירוב, אבל אני חושבת שגם מרגישים את זה על הבנות שמגיעות בנות עם מוטיבציה הרבה יותר גבוהה להגיע לתפקיד הזה, ולהפך יש בנות אחרי השביעי שמבקשות במיוחד את התפקיד הזה, כי פתאום מתפרסמים סיפורים, ובנות באמת מכירות את התפקיד הזה, ושומעות דברים שלא שמעו עליו לפני, וזה כן מעלה סירוב, אבל זה גם מעלה מוטיבציה להרבה בנות שמגיעות אליו.
אני ממש שמחה לשמוע את זה.
היחידה, עורכת הדין מירי יעקב גביש עם כל מה שצריך לדעת כשעולים על מדים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
נעבור עכשיו לזיו. היי זיו.
היי.
מפקדת חמל תצפיתניות במוצב אחר.
נכון. אני בעיקרון הייתי תצפיתנית בגבול מצרים 727, וגם עכשיו אני מפקדת, הגעתי להיות מפקד בחמל גם באותו גדוד ובאותו הגזרה. אני התגייסתי אחרי השביעי, ממש שבועיים אחרי זה, במחזור אוקטובר. אני יכולה להגיד על עצמי שגם אני, כשקיבלתי את השיבוץ, מאוד הסטיגמות על התפקיד מאוד השפיעו עליי. אמרתי, כאילו גם האנשים בסביבה שלי אמרו לי, כאילו מה, ככה תבזבזי את הפוטנציאל שלך על התפקיד הזה, את מתאימה לכל כך הרבה תפקידים אחרים, תפקידי הדרכה, כאילו יש לך כל כך הרבה פוטנציאל, מה, כאילו על התפקיד הזה את הולכת, זה מה שקיבלת, כאילו, ולאט לאט זה מתחיל להשפיע ולחלחל. ואז הגיע השביעי, ופשוט המחשבה שלי השתנתה ב-180 מעלות. הרגשתי שהשיבוץ הזה, זה פשוט הגורל שלי, כאילו זה מה שאני הולכת לעשות, שנתיים מהשירות שלי, זה מה שאני רוצה לתת. הרגשתי שאני זכיתי להחליף את הבנות ולהמשיך את הדרך שלהן, ובאתי כאילו לגיוס הזה ואמרתי, זהו, אני נותנת את כל כולי, אני עולה לאוטובוס הזה, ויהיה אימה, אני יוצאת פיקוד, ואם צריך גם קצונה, אני, כאילו, אני אשרת איפה שצריך אותי, ולא איפה שאני רוצה.
כי... זה ממש לא מובן מאליו, כי זה היה בשיא של כל הכאוס, שלא הבינו מה עדיין לגמרי מה קורה, שכל כך הרבה תצפיתניות נפגעו, ושמענו סיפורים נוראים, ולבוא זה דורש המון אומץ.
זה נכון, אבל אני גם יכולה להגיד ש... אחרי השביעי, פתאום הייתה המון תמיכה סביבי, נגיד, מהמשפחה, מהחברים. פתאום אנשים הבינו את התפקיד, אנשים הבינו את המשמעות של התפקיד הזה, מה שלא הבינו לפני. וזה גם פתאום לקבל איזשהו ערך ואיזשהו הערכה לתפקיד הזה, אני חושבת שזה משהו שהוא ממש חשוב. ופתאום אנשים בסביבה ובארץ באמת הבינו שאנחנו באמת העיניים של המדינה. ואנחנו נותנות הכל בשביל להגן על המדינה. והמחזור שלי, המחזור של אוקטובר, ממש היה אמור להתגייס כמה אחרי שהתחילה המלחמה, ודחו לנו את הגיוס בשבועיים. ולא רק שהיו הרבה בנות שהתגייסו, היה מעט מאוד צירובים, והבנות שלנו, של המחזור, הגיעו גם לחמ"לים אחרי ההכשרה, עם רעל בעיניים. עברנו חפיפה מאוד מאוד מהר, רצינו כבר לשבת, רצינו לאייש, רצינו לעזור ולהמשיך את הדרך של הבנות, שעד השנייה האחרונה אישו. וזה באמת כבוד, ואני מרגישה עד היום שבאמת נפלה בחלקי, כאילו, הכבוד להמשיך את הבנות האלה, גם אם זה בגבול אחר, ואני חושבת שזה באמת תפקיד מדהים, 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 ואנשים בחוץ לא באמת מבינים עד שאתה לא מגיע לתפקיד, כמה הוא חשוב וכמה הוא כיף וכמה הוא משמעותי.
אני בעצם מסכימה עם הדברים פה של זוהר לגבי ה... לגבי החברותה ומה שקורה שם בתוך החמל שלא הרבה יודעים.
נכון. אני יכולה להגיד שזה סוג חברות שלא הכרתי. את הולכת לישון עם החברות שלך, את אוכלת עם חברות שלך, את יושבת איתה משמרת. עכשיו, כמו שזוהר פה אמרה, זה לא לשבת מול המסך ושקט ולא מדברים, וכל מה שאת עושה זה להייש 4 שעות. יש מוזיקה ומדברים ומספרים כאילו סיפורים, שיחות נפש שבחיים לא חשבתי שאני אגיע אליהם, כאילו באמצע משמרת ומשחקים וצחוקים, וזה באמת כל כך כל כך כיף, וזה לא מה שאומרים בחוץ על התפקיד הזה, זה פשוט תפקיד מטורף, את מרגישה משמעותית, מבצעית, את עוזרת, את מרגישה כאילו שאת שם בשביל המדינה שלך, וזה באמת תפקיד כל כך משמעותי שאני כל כך שמחה שבאמת החלטתי לעלות על האוטובוס ולא לסרב למרות כל הסטיגמות ששמעתי מלפני, ואני שמחה גם שהשתנתה כל הפרספקטיבה על התפקיד אחרי השביעי.
אני יושבת פה ואני נפעמת משתכן, כי אתם צעירות בנות כמה, בקושי בנות 20, ואתם מחזיקות כזאת אחריות על הכתפיים, ואני חושבת שזה באמת נותן השראה להמון בנות אחרות גם לעשות את התפקיד הזה ובכלל.
היחידה, עורכת הדין מירי יעקב גביש עם כל מה שצריך לדעת כשעולים על מדים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
אני אשמח לשמוע אם כן היו איזה שהם שינויים אחרי השביעי לאוקטובר מבחינת החמל, מבחינת הערכות, אולי מבחינת החמל המשיך ונשאר באותו מקום, באותו מיקום, לא הייתה איזושהי תזוזה, כי דיברו על זה שגם לא חייבים לשבת ממש קרוב לגדר ואפשר להזיז, כי בכל זאת יש מצלמות והציוד הטכנולוגי מאוד משוכלל, עשו איזה שהם שינויים?
אני יכולה להגיד שאני יושבת מאוד קרוב לגבול של מצרים, וכן, עכשיו מזיזים אותנו. בעקבות המלחמה באמת הבינו את הלקח הזה, שתצפיתניות לא חייבות לשבת כל כך קרוב לגבול. עכשיו, זה כן דבר שלוקח זמן להעביר חמל לבסיס אחר, תשתיות, כאילו כל מיני דברים כאלה, זה כן דברים שלוקחים זמן, אבל כן הבינו את הלקחים. גם בדברים הקטנים, אם זה לקחת יותר ברצינות זיהויים ודברים כאלה, כאילו ממש הפיקו את הלקחים מהשביעי, ואני יכולה להגיד שממש עוד כמה חודשים אנחנו מתרחקות מהגבול ועוברות לבסיס אחר, באמת לקחו את זה כלקח ממש ממש חשוב, וכן עושים עם זה, לפחות אצלנו בגזרה.
כן, וגם מבחינת המוגנות שלכם, לצורך העניין, אני לא יודעת אם עכשיו כבר נותנים לתצפיתניות נשקים, אני מניחה שלא, אבל השאלה אם מאיישים יותר חיילים שיגנו על האזור הזה של החמל?
מבחינת נשקים כן, יש דיבור להביא נשקים לתצפיתניות, אבל נגיד עכשיו עולות למשמרת התצפיתניות עם אפוד וכסדה. שמות אותו בצד למקרה שיהיה איזשהו מקרה של צבע אדום, של כתבם, גם למוגנות שלנו, גם הביאו הרבה יותר מיגוניות לבסיס, גם ליד המגורים שלנו, ליד החמל, יש הרבה ערכות לדבר הזה, כאילו באמת הפיקו את הלקחים ומבינים, וזהו, במשמרת עכשיו, כאילו בנות פקל עולות עם אפוד קסדה.
אצלנו האמת שאפוד קסדה אין, אבל באוגדת עזה כמעט לכל התצפיתניות כבר יש נשק, ממש בחודשים הראשונים קצינות ומפקדות קיבלו, והיום כבר לרוב התצפיתניות באוגדה יש, וכמו שאמרת הוסיפו מיגוניות, ויש יותר כוחות בגזרה ממה שהיו לפני, וזה שינויים שקורים עם הזמן ומרגישים אותם.
זה לגמרי מעודד, אני מניחה שגם הייתם צריכות לעבור רענון בנשק ומטווחים
שיעורים ומטווחים, כן
כן, זה גם מבחינת התחושת ביטחון, זה נותן תחושה הרבה יותר טובה.
כן.
היחידה, עורכת הדין מירי יעקב גביש עם כל מה שצריך לדעת כשעולים על מדים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
אני אשמח אם ככה כל אחת לסיום תגיד איזה משפט, איזה מסר למועמדות לגיוס שעומדות להתגייס לתפקיד תצפיתנית.
אני אשמח להגיד לכל מי שמיועדת להתגייס לתפקיד, שאין תפקיד משמעותי מזה, שבאמת זכיתן בשיבוץ הכי טוב שיכולתן לקבל ולעשות לעצמכן, באמת תעלו על האוטובוס, תעשו את השירות הזה, זה חוויה באמת שלא חשבתי שאני אחווה, חברות שלא חשבתי שאני אחווה, באמת משפחה אחת גדולה, ומי שמתגייסת לתפקיד הזה באמת באמת זוכה, אני מרגישה שממש השתניתי לטובה, נהייתי יותר עצמאית, יותר בוגרת, זה ממש משנה אישיות ב-180 מעלות לטובה, ואני ממש ממש מבקשת ממכן לעשות את זה, ובאמת תעשו טוב לעצמכן.
אני חושבת שזה אחד התפקידים הכי משמעותיים שיש היום לבנות בצהל, כי זה תפקיד שמעבר לזה שהוא מבצעי, את גם מרגישה בו משמעותית, התחושה של לשבת ולסכל אירוע ולדעת שעזרת להגן על המדינה ומנעת ממשהו גרוע לקרות, היא תחושה שבאמת אין איך לתאר, ואני חושבת שכל מי שזוכה להתגייס לתפקיד הזה, צריכה לא להקשיב לדברים הרעים שהיא שומעת עליו ולסטיגמות, כי לרוב זה גם מגיע מאנשים שלא היו בתפקיד ושלא מכירים אותו וסתם מעבירים את המידע שהגיע אליהם, וצריכה באמת לתת צ'אנס אמיתי לתפקיד הזה, כי היא תגיע ובלי לשים לב היא תתאהב, ובסוף בעיניי זה גם מאוד עניין של גישה, כי זה שירות שנצטרך לעשות, וזה שנתיים שירות שבסוף כל אחד מאיתנו יעשה, וזה גם להגיע לתפקיד שאת עושה שנתיים שהן משמעותיות, ואת יוצאת עם חברות לחיים, ואת עושה באמת שירות שאת מרגישה טוב איתו לכל אורך הדרך, ואני יודעת שכשאני אשתחרר, אני אסתכל אחורה על השנתיים האלה, ואני יודעת שהיו גם רגעים קשים, אבל אני אזכור את הרגעים הטובים, ואני אזכור את האירועים שעזרתי לסכל, ובסוף אני ארגיש שבאמת עשיתי את השנתיים האלה על הכי טוב שיכולתי, ועשיתי בהם משהו משמעותי.
תודה רבה לשתכן. אתם ממש ממש ריגשתם אותי. אני חושבת שיש הרבה מה ללמוד מכן, מהכל, גם מהאחריות וגם מהגישה הזאת שלכם לתפקיד ולשירות, והמסר פה שאתם מעבירות הוא מאוד מאוד חשוב. תודה לכם.
תודה רבה.
תודה שהייתם איתנו בפרק נוסף של פודקאסט היחידה. אנחנו נמצאים פה כדי לעזור לכם, אתם מוזמנים לפנות אלינו, להמשיך ולעקוב ולהזין בספוטיפיי, ביוטיוב, באתר של 103 FM ובכל הפלטפורמות, ואם יש לכם שאלות, בקשות, צריכים איזושהי עזרה, אז אנחנו פה. אני עורכת דין מירי יעקב גביש, ונתראה בפרק הבא.
היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש. הפודקאסטים של 103 FM.